הייטק בלי פקקים, הפודקאסט של בני באואר ועקיבא טורנהיים.
אהלן עקיבא.
אהלן בני, ערב טוב, ערב טוב, לילה טוב. ערצח, אתם מזינים להייטק בלי פקקים, המקום בו אנו משתפים על הוויית הייטקיסט והייטקיסטית בגולן רבתי.
אתה אומר, הלכת ישר בלי פורפליי, ישר...
לא, 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 לא תתבזבז לאנשים חצי דקה, ואז שיגידו, אוי, למה לחצתי לעשות איפה?
למי אכפת מה העניינים, אתה אומר. כן. כולם חולים, כולם בבית, מה...
לא, לא, אני מרגיש שאנחנו אחרי שבועיים של קורונה, קורונה בבית, בסיבובים על איזה דילג. שתי הקטנים היה להם, ונורית היה לה, אבל בגדול, מקצה לקצה, אסימפטומטי, זה במינים אחרות נורית הייתה בחדר, לא יודע מה היא סיפרה בעבודה, יש לנו כאן מישהו ש... עוד שאני אספר מה היא סיפרה בעבודה, היא ישבה בחדר, 3 ארוחות ביום, תפריט מלא, פול בורד, היה לה פעמון כזה, גלינג, 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 הבאתי לה זה לחדר, קיצר חופשה, מדהימה, היה קצת עמוס, הרגשתי בדיוק השבוע, ביום שני שלישי יצא מהסיפור הזה, אני כבר לא... הימים התערבבו לי, זה היה מין, אתה יודע, עוד כדור שצריך להחזיק באוויר. אז מרגישים טוב, מרגישים טוב, פוסט קורונה.
אמן.
אמן.
יופי.
מה היום, בני?
אז נחזור לתכנית, כן? אחרי שזה החיים שכאלה בשבועיים האחרונים של עקיבא. טוב, אז חודש, יש פרויקט מיוחד, שנקרא פברואר יוצא מן הכלל, שמטרת הפרויקט היא להעלות את המודעות לאנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות, פיזיות ונפשיות. ולכן החלטנו לחרוג רגע מהתוכניות הרגילות ולעשות תוכנית
מיוחדת
לנושא.
מיוחדת.
מיוחדת.
אוקיי.
ולצורך כך, הזמנו את עידן קדם אתר, רכז פדגוגי בבית ספר שורשים בנטור, ברמת הגולן. אז עידן, בוא...
אהלן, טוב.
אפשר לשאול שאלה טכנית לגמרי?
כן.
קוראים לי עקיבא מאיר טורנהיים. המאיר זה שם פרטי, שני. קדם אתר זה שם משפחה? שתיים יש לך?
עידן יצחק, קדם אתר.
וואו, אתה אומר, חסכת לנו.
אוקיי.
זה קיצר לנו את הפודקאסט.
אוקיי.
זה השם הקצר, מה שאמרתי עכשיו.
אז עידן, בוא תספר לנו רגע מאיפה אתה בא, מאיפה אתה מגיע.
אז אני גר במבוא חמה, אנחנו 10 שנים בגולן. חופית יועצת כלכלית, יש לנו 4 ילדים. אני עובד בשורשים, בנטור בעצם מהשנה שהוא הוקם, זאת השנה 11, לפני זה הייתי שותף בהקמה של בית ספר דמוקרטי בפרדס חנה. לפני זה בכלל עבדתי בחברה של ביוטכנולוגיה בתחום אחר, אבל חיים השתנו.
12 שנה מורה?
15.
15 שנה מורה. כן. 2 שנות שבתון בעצם. צברת, צברת.
הרבה יותר חצאי שנות שבתון.
אז מה המיוחד? זה נראה שאתה קצת בבתי ספר מיוחדים, דמוקרטי, שורשים, אנחנו תכף ניגע בשורשים, אבל...
אני הגעתי לחינוך מתוך המקום של למה ילדים צריכים לעשות את הטעויות שאני עשיתי בגיל 25 או 30. בוא נעזור להם לעשות את הטעויות האלה כשהם בני 10. אז פשוט הכשלתי ילדים לאורך שנים, וקיוויתי שהם יצמחו מזה, זו שיטה שלא כל כך עבדה, ואז עברנו לגולן, כי...
שלא יצאו אותך.
כן, כי הורים רדפו אחריי, אבל אני מחפש את העניין. מחפש את את המיוחד, את המפגש עם עם הילדים, עם האנשים. אני חושב שזה המפתח בחינוך, וזה קורה במקומות חדשים, במקומות צעירים שמתחילים לבנות משהו. אז ככה זה היה אז בבית ספר דמוקרטי, והגעתי לפה, מי שהקים את שורשים זאת בינה פבזנר, והצטרפתי לצוות ההקמה. רוח חלוציות כזאת, יש המון חלוציות בחינוך, ונשארתי, כי יכולתי להמשיך את ההתפתחות שם.
אז מה מיוחד בשורשים?
שורשים הוא בית ספר גולני, בית ספר ישראלי גולני. הוא בעצם אומר, כל מי שחי פה יכול לבוא וללמוד ולחיות בבית הספר. החברה הגולנית, דתיים, חילוניים, ילדים כאלה ואחרים, מבוגרים כאלה ואחרים, גם ילדים עם צרכים מיוחדים, אבל בעצם אמירה שאומרת, אנחנו בית ספר של החברה הגולנית, למעט הדרוזים שבצפון הגולן שלא מגיעים, אבל בעצם כולם מוזמנים. ואני חושב שזה האיחוד שלו בחברה שלנו שהיום, שהיא מאוד סגרגטיבית, זאת אומרת, מייצרת המון קבוצות, אפילו בין שני קיבוצים או שני יישובים שונים, הם כאלה והם כאלה.
הם ברחבה. אז זה בעצם...
אפילו כן.
אבל זה הגדרה בעצם של הכלה ושילוב בעצם? בואו ב...
כן, זה בית ספר שורשים מוקם על רגל של כבית ספר משלב, שבעצם אומר, לא משנה מאיזה משפחה, מבחינת דתיות או חילוניות, אתה מגיע, אין איזשהו דטומטר, כולם יכולים לבוא. ועל הנושא של טבע וסביבה, שזה מאוד מאפיין את הסביבה הגולנית. ולפני 4 שנים הצטרפנו בעצם לתפיסת ההכלה או לבתי הספר המכילים שמובילה עמותת אינקלו, שעדיאל צ'ולרי המנהלת שלה, שבאה ואומרת, כולנו מיוחדים, והמגוון הוא נכס, עכשיו בוא נלמד לחיות ביחד. חשוב לי להגיד שבית ספר הוא סביבת חיים. פותחים את השער ב-8, סוגרים אותו ב-3, ומ-8 עד 3, מגיל 6 עד 60, תחיו. מעבר לאג'נדה של בואו תלמדו גם חשבון ושפה וכו', אבל בעצם בואו נחיה. ולהבין מה זה אומר לחיות עם אדם שונה ממני, כן, לא נכניס עכשיו את האחר הוא אני, כי זה קצת קלישאה מחובסת, אבל לחיות את זה, זה שונה מללמוד על זה, או לפגוש את זה בגיל יותר מבוגר, או לא לפגוש את זה.
אז מה, קודם כל, מה הגיוון? אמרנו, יש דתיים, יש חילונים, אוקיי. מה הגיוון מבחינת שאר הדברים?
אז בעצם בבית הספר יש ילדים שאם הם לא היו מגיעים אלינו, הם היו הולכים לבתי ספר לחינוך מיוחד. ילדים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, או עם מוגבליות פיזיות כאלה ואחרות, עיכוב התפתחותי. בעצם יש מגוון מהמוגבלויות שקיימות, שמוגדרות היום או מאובחנות היום. יש איזשהו מפתח שמגדיר מה היחס בכיתה. זה בעצם, הכיתות הן קטנות יותר בהגדרה.
כמה זה?
כיתות של 27 ילדים, שמתוך 27 אלה, 3 מקומות הם צבועים לטובת ילדים שהמגבלה שלהם מוגדרת כשכיחות נמוכה באוכלוסייה. מעבר לזה יש את כל הילדים הרגילים שנמצאים בגולן.
אני מצטער שאני כן. חופר לעומק, אבל מה זה אומר שכיחות שהיא...
אז אמרתי, נגיד על הרצף האוטיסטי, עיכוב התפתחותי, מגבלה פיזית כזאת.
כבדי שמיעה,
כן, וכולי.
Okay. לעומת שכיחות גבוהה, שזה...
ADD, ADHD, לקויות למידה, זה דברים... זה דברים שבכל בתי הספר יש, אף אחד לא סופר את זה כבר, כל הנושא של... של חרדות ודברים נפשיים, אף אחד כבר לא סופר את זה, זה נמצא באחוזים הרבה יותר גבוהים, וכולנו חיים בתוך
וזה נמצא באחוזים הזה. גבוהים יחסית?
לא אומר, זה כמו קורונה, לכולם יש את זה? לכולם מובחנו עדיין.
בדיוק, זה לא יותר ממקום אחר.
אוקיי.
כלומר, המפתח הוא 3 כאלה, אבל זה יותר מ3, גם אצלנו, גם בכל מקום אחר. והצוות הוא, יש יותר שעות שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך, עבור העבודה הזאת, יש רוב הזמן 2 מורים בכיתה, והצוות גם מוכשר לזה, ובתהליך הכשרה כל הזמן, סביב הנושא הזה.
שמה בעצם הם אנשי חינוך מיוחד?
לאו דווקא, יש אנשי חינוך מיוחד, אנחנו מבינים שהתפיסה של החינוך מיוחד הרבה פעמים היא מצד אחד נותנת כלים, מצד שני היא מאוד מקטלגת. הניסיון שלנו הוא לא לקטלג, אלא להבין מה הצורך של הילד, ולתת לו את המענה הזה, ולבנות איתו יחד את הדרך להתמודד עם הצורך שלו. אז לאו דווקא אדם שלמד חינוך מיוחד הוא יותר טוב מאדם שלמד חינוך רגיל. זאת אומרת, הרבה פעמים הכלים שיש לנו כאנשים מאיפה שגדלנו, ומה שהתפתחנו, ומה שעשינו, נותנים לנו את הראש הפתוח הזה, ואת הלב, הפתוח הזה לעבוד עם הילדים ולהקשיב להם ולראות אותם. ונדרשת גם הרבה תקשורת בין המבוגרים, שהיא מאוד מאוד חשובה, כבסיס לעבודה עם הילדים, להכיר מי אני כמבוגר, מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, מתי כימיה עם ילד מסוים עובדת, ומתי כימיה עם ילד מסוים לא עובדת, ויש מישהו אחר שיותר מתאים. וזה דורש המון 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 עבודה דיאלוגית ותקשורתית, שלפעמים יותר קל בלי.
אני חייב להגיד שבתור מבוגר קשה לי, לא קשה לי, אני מבין למה אתה מתכוון, אבל קשה לי, זה מצריך עבודה, להגיד מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה נעים לי, מה לא נעים לי. ילד בכיתה א', אפשר לדבר איתו ברמה כזאת, או מבין בכלל מה אנחנו מדברים?
יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא. זאת אומרת, אין גורף על אף אחד. הרבה פעמים זה הולך למקומות המגדריים, בנות כאלה, בנים כאלה, או ילדים באלף פחות, ילדים בחטא יותר. אין חוקים, אנחנו פוגשים מגוון מאוד גדול של תקשורת עם ילדים. לפעמים שיחה עם ילד מסוים לא עובדת, אבל משחק כן. או ציור כן, או מוזיקה כן. ואנחנו מחפשים את דרכי התקשורת האלה, איך אני פוגש את הילד. אני רוצה להעמיק את ההיכרות שלי כמה שאני יכול איתו, כדי להיות מסוגל לעבוד איתו וללוות אותו בדרך שלו הכי טוב. ובשביל זה אני צריך מערכת יחסים. מערכת יחסים נבנית על אמון ועל תקשורת. אז עם כל ילד זה תהליך שונה. וצריך את הפניות לזה, וגם להבין איך אני מפתח בתוכי את דרכי התקשורת האלה.
יש משמעות למילה אכלה בעצם?
המילה אכלה מתייחסת למחל. הרבה פעמים אנחנו אומרים, טועים, אומרים שהאכלה אין לה גבולות. אני מכיל את כולם. תרביץ לי, זה בסדר. אבל זה לא מה שהאכלה אומרת. האכלה אומרת, יש מחל, כולנו בתוכו. עכשיו נוצרת דינמיקה. אני צריך להכיר בגבולות שלך, אתה צריך להכיר בגבולות שלי, אני צריך להכיר בבקשות שלך, בדרישות שלך, אפילו בדברים הדפוקים שיש אצלך, ולהגיד, וואלה, אוקיי, זה חלק מהחיים. עכשיו, גם לי יש את הדברים הדפוקים אצלי. אז בוא נראה חיים. והרבה פעמים מה שאנחנו מחפשים זה את מה שונה. הוא גבוה, הוא נמוך, הוא חכם, הוא זה, ואני אומר, בוא נחפש את הדמיון, בוא נכיר בשוני, נכבד אותו, אבל בוא נגלה את הדמיון. יכול להיות שיש ילד שהוא לא תקשורתי, ופתאום אני אגלה חיבור עמוק איתו במוזיקה, או בכדורגל, או בדמיון, וזה נורא מעניין לגלות את הדברים האלה. פתאום אני מגלה שאנחנו שני בני אדם, שיש לנו מאפיינים שונים, אבל נוצרים חיבורים לא אפשריים. ובשביל לייצר את החיבורים האלה, אני צריך לעשות שני דברים. אחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד, כי אחרת לא נוכל לגלות את זה. ושתיים, אני צריך לייצר סביבה שמכבדת את זה. מכבדת את את המגוון הזה, ואומרת, בוא נפתח את השולחן ונתנסה ונפגוש את זה.
איך עושים את זה?
אז מזמנים התנסויות. לפעמים אני עושה משהו נורא משעמם בכיתה. אני חושב, אני מלמד חשבון, ואני הכנתי שיעור, ויש ילד שצועק בהתנהגות שלו, בשפה שלו, בשפת גוף, או לא משנה. אומר, זה משעמם אותי, זה לא מעניין אותי, זה לא בכיוון, המוח שלי עמוס, אני לא מבין מה אתה... הוא צועק את זה, מוציא את זה החוצה, לא משנה באיזה דרך. אז דרך אחת זה לתת לו בראש, אתה מפריע, אני אתקשר להורים שלך, נכון? זה הדרך כאילו שקופצת לנו כאוטומט. הדרך שנייה זה להגיד, רגע, הוא מסמן לי. ויכול להיות שאם אני אעשה איזושהי התאמה בשיעור שלי עבורו, יהיו עוד ארבעה בצד שלא צועקים את זה, אבל הם גם ירוויחו מזה. זאת אומרת, אני לוקח את ההתאמה האישית שאני עושה לילד הזה, מתוך זה שאני מבין שהוא קורא הוא מייצר איזושהי תקשורת, והוא פותח אפשרות עבור ילדים אחרים.
יכול להיות שאתה גם מאבד ילדים אחרים?
לא, כי אני מרחיב. סתם דוגמה...
תמיד אפשר לעשות את זה?
לא.
אולי תיתן דוגמה באמת...
לא, אז אני אתן דוגמה ואני אגיד גם שלא תמיד. אני לא מצפה מעצמי לרצות אף אחד. אבל אני כן מצפה מעצמי להרחיב את הדרכים שבהם הילדים יכולים לפגוש את מה שאנחנו מתעסקים בו. לדוגמה, יש ילד שהוא נורא אוהב לבנות, החיים שלו זה טנקים. הוא כל הזמן בונה טנקים, נלחם עם טנקים, יוצר טנקים.
אבא שלו מפה.
וזה מה שהוא עושה כל הזמן. זה לא משנה אם אנחנו בחורשה, זה לא משנה אם אנחנו בשיעור אומנות, זה מה שהוא עושה. עידן, אתה רואה את האויבים? לא, אבל אני נשען עליהם, לא ידעתי. ובעצם הכנסנו בובות דמויות משחק כאלה. חיילים וכל מיני דברים כאלה, שמאפשרים לו לפתוח ולהיות בסדר, ולא כל הזמן להפריע. ומה שראינו, שפתאום ילדים התחברו, ורצו גם להשתמש בזה. ועכשיו אני יכול להלביש על זה גם שיעור, חשבון. אני יכול להשתמש בזה בכיתות נמוכות, בספירה כמותית, אני יכול לעשות כל מיני... אני יכול להלביש על זה ברגע שאני מקצועי בתחום התוכן שלי, אני מלביש על, על הפלטפורמה את מה שאני רוצה. רק תביא את הפלטפורמה, זה יכול להיות ארגז חול, זה יכול להיות משחקי דמיון, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות סודוקו, לא משנה. רק אני רוצה לגלות מהילד, וזה נשען על ההיכרות.
אבל יש לפעמים, אם העניין הוא, המגבלה היא פחות שכיחה, וזה ממש מקרה קצה, ובעצם צריך להרחיב את הגבולות כל כך הרבה, שכך שאנחנו מאבדים בעצם את ה... גם כי באמת, המגבלה היא כל כך, כל כך חמורה, ואנחנו לא מצליחים להגיע, וצריך באמת, יש מצבים שבהם אי אפשר לשלב, אי אפשר להכיל מישהו בתוך המסגרת, או שהמחיר הוא, לא המחיר, אלא הסביבה התומכת
שנדרשת. שמעמדים אחרים.
כן.
אני חושב שכן, וזה נובע ממה שנוצר בתוך המשולש הזה של הילד, כקודקוד אחד, הבית כקודקוד שני, והצוות החינוכי כקודקוד שלישי. והאחריות היא משותפת. אני בבית ספר עובד עם הילד, אחראי על הילד, אבל יש לו גם בית. והדרך היחידה, המפתח להצלחה, זה העבודה הזאת ביחד. ברגע שאחד הקודקודים הוא חלש, אז הוא מחליש, ואני לא יכול להגיד שהילד הוא חלש, כי הילד הוא בסוף מביא את עצמו, אז או שהצוות החינוכי לא מספיק פתוח, לא מצליח לייצר, או שהבית, או שהדינמיקה והחיבור ביניהם, ואז בסוף אני יכול להגיד, וואלה, זה לא עובד. אני מאמין שברוב המקרים, כשיש מספיק רצון וחיבור, אז האפשרויות קיימות, כי תמיד, גם ברגעים כאלה של משבר, ואנחנו במבוי סתום, פתאום צץ רעיון, אם אתה מספיק מתעקש למצוא את זה. ויש אנשים ששותפים בתוך העניין הזה, אז אפשר לעשות את זה. יש ילדים בבתי ספר המכילים שבוחרים ללכת לבית ספר אחר, כי לא קיבלו מענה מספיק טוב, כי אנחנו מגילים שהצורך שלהם הוא כזה שהם לא יכולים לקבל את המענה הספציפי הזה. כי יש פה בחירה. הם מפסידים מה שהם יכולים לקבל בבית ספר לחינוך מיוחד, ששם הם מקבלים בהכרח יותר שעות טיפול, יותר צוות שהוא מצומצם וקבוצת שווים כזאת מבחינת המגבלה, אבל הם מפסידים חיבור לחברה ולסביבת הילדים מהיישוב, או שהיא גם מאתגרת אותם. אני מאמין שהמוח שלנו עושה חיבורים ומעקפים, ואני צריך לאתגר אותו לעשות את הדבר הזה. עכשיו, בשביל לאתגר אותו, אני צריך לשים אותו בסביבה מאתגרת. לפעמים זה מתאים, ולפעמים המחיר הוא יקר מדי. אני גם יכול להגיד לכם שלחיות עם ילד שהוא עם צרכים מיוחדים כאלה או אחרים בבית, להורים, ביום-יום, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. ולפעמים הם צריכים מענה שהילד יהיה במסגרת חינוכית יותר זמן. לא כבייביסיטר, פשוט כדי שהם יוכלו לקחת רגע אוויר. ואצלנו זה בית ספר רגיל. סתם דוגמה, הילדים על הרצף האוטיסטי מקבלים מערכת חינוך 360 ימים בשנה, ראשון עד שישי, בוקר עד אחרי צהריים. הילדים על הרצף בשורשים לומדים כמו כל ילד אחר. וגם זה השיקול. מבחינת משפחה וכו'.
ומבחינת מסגרת, אבל מבחינת בית ספר לחינוך מיוחד בהגדרה בעצם, הוא מתאים את הסביבה לתנאים האופטימליים של הילדים שנמצאים שם.
במנותק מהחברה.
זה נכון, אבל אצלכם בעצם אין את ההתאמה הזאת, כך ש...
נכון, ההתאמה היא חלקית. זאת אומרת, הילד מגיע עם סל אישי שהוא בעצם מקבל על פי הזכאות שלו, כתוצאה מהאבחון, ויש ועדות שעוסקות בזה. יש מטפלים של בית הספר, או בעצם מטפלים של המתיה, שזה הגוף שמחזיק את המטפלים, אבל מבחינתנו חשוב תחושת השייכות שמטפל, או מטפלת בבית ספר שורשים, לא יגידו אני מטפל בשורשים, אלא אני מטפל של שורשים. המקום הזה של השייכות הוא מאוד מאוד חשוב. והילד מקבל את הזכאות שלו על פי הסל הקיים, אבל אני יכול להגיד שהרבה פעמים אני לא אתן לילד טיפול פרטני, אם אני אבין שיש לו עוד צורך, נגיד, חברתי, או חיבור עם עוד ילד מסוים, אני אביא שני ילדים לטיפול, הילד שזכאי מבחינת הסל, והילד שלא זכאי לשום דבר, אבל אני יודע שיש פה רווח. וזה משהו שאני יכול לעשות בבית ספר מכיל. ובמקום אחר לא.
דיברת קודם על, על ההתאמות. יש הבדל בין הגילאים? זאת אומרת, ככל שעולים בכיתות יותר קשה לעשות את זה, או דווקא מכירים יותר את הילד, וגם שאר הילדים יותר גמישים לזה?
קורים שני דברים. אחד, הצרכים משתנים כי אנחנו בני אדם, ואצל הילדים הקצב הוא פשוט יותר גדול. ילד עם צרכים מסוימים בכיתה א', הצרכים שלו יהיו אחרים בכיתה ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח'. אין לי יכולת לצפות מה יהיה, וזה משתנה בין הילדים. תחשבו על גיל ההתבגרות. כמה זה זורק את הילדים לכל מיני כיוונים. אין לי מושג מה יקרה. אז אני לא יכול להגיד שיש יותר קל בצעירים או להפך. מבחינת ההרגל של הילדים האחרים הסביבה, חד משמעית יש משמעות להיכרות לאורך שנים. צד אחד זה יכול לייצר תיוג. אני זוכר שכשאני הייתי ילד, אז היה ילד עם סיפי בשכבה שלי, ובעיקר ירדו עליו. כי הסביבה לא ידעה לתווך לנו את זה, ולהבין מה המקום של הילד הזה. אבל הסביבה החברתית, או השיח, או השפה שבה אנחנו מייצרים בבית ספר שלנו, בשורשים, היא כזאת שנותנת מקום לכל אחד, וללמוד, ניתן תכף דוגמה, ללמוד את האדם האחר. האם הילד מכיר בשונות של הילד האחר? ברור שכן, זה לא, אי אפשר להסתיר את זה. בסדר? זה דברים שרואים. ילד לא שומע טוב. אז יודעים שהוא לא שומע טוב, יש לו מכשיר שמיעה, או... זה לא משהו שמסתירים. אבל, אוקיי, אז מה? אז אחד מהדברים שלו, זה לא אומר, כמו שאנחנו אומרים, לא אומרים ילד שקרן, אומרים ילד שמשקר. לא אומרים ילד חירש, אומרים ילד שיש לו חורשות. לא אומרים ילד נכה, אומרים ילד שיש לו
מגבל...
כבד שמיעה, סליחה, תודה על זה. לא, אני אומר, זה כאילו סמנטי, אבל זה תפיסתי. אנחנו אומרים, זה אחד מהמרכיבים, אז מה? עכשיו, מה מעבר? אני אתן דוגמה מהיום. יש אצלנו רצועה פדגוגית שנקראת סדנאות. שהרצועה הזאת היא... אני... מאוד מאמין שהמורה צריך ללמד את מה שיש לו תשוקה, מה שמעניין אותו, מה שהוא היה רוצה ללמד. רוב המורים, רוב הזמן, מלמדים את מה ש... את התעודת הוראה שלהם, ועכשיו יש איזה...
הסילבוס של משרד חינוך.
כן, יש איזה צינור להעברת מידע. אנחנו בעצם צינורות וברזים להעברת מידע, בקפסיטי שונה, לגילאים שונים וכו'. אז היה לנו רצון שמורה יוכל ללמד מה שמעניין אותו, וש... הילדים יוכלו לבחור ללמוד מה שמעניין אותם. או אולי חיבור דווקא למבוגר. יכול להיות שיש ילד שמאוד מאוד מתחבר אליי, ולא משנה מה אני אלמד, הוא רוצה להיות איתי. ויכול להיות שיש ילד שלא יכול לסבול אותי. הכל בסדר. אז בעצם יש רצועה כזאת שהילדים בוחרים, זה לפי א', ג' וד' עד ו', והמורים באים ומציעים את מה שהם רוצים, ומה שנוצר מזה זה גם שילדים מגלים שהם יכולים ללמד דברים ורוצים ללמד בעצמם, אז יש לנו גם כל מיני סדנאות של ילדים שהילדים בוחרים. אז היום...
איך קוראים לזה?
סדנאות. זה משהו שפיתחנו עם אגף מופ, זה משהו ייחודי של שורשים. יש דברים דומים בבתי ספר אחרים, אנחנו לקחנו את זה למשהו ייחודי. אז היום עשינו חלוקה לסדנאות, ואחד הילדים רוצה ללכת למשחקי כדור, ויש עוד ילדה בכיתה כזאת, והם כל הזמן ביחד. אז, ואנחנו רוצים להפריד אותם, כי זה יותר נכון שהם לא יהיו ביחד כל הזמן, כי זה מין מולקולה כזאת שלא מתפרקת, ולהתפתחות שלהם זה יותר נכון להיות בנפרד. אז היא אמרה, אני גם רוצה משחקי כדור. עכשיו, אין לה שום עניין בזה, אבל היא רצתה להיות איתו. אז אחת הילדות האחרות בכיתה הציעה לה משהו שהיא מכירה שהילדה הזאת אוהבת. וואלה, בואי תלכי לחמר, כי זה לעבוד עם הידיים, משהו ש... וזה היה נורא מעניין לראות את ההיכרות הזאת. ואז הוא התחיל לבכות ואמר, כאילו שהיא עוזבת אותו, כן? זה הייתה דינמיקה מעניינת לראות את איך הילדים תופסים את זה, ואיך הם... מתערבים בתוך החיים האלה, ומתבססים על הסיפור של ההיכרות להתפתחות הזאת. אני שכחתי להגיד, אני אגיד את זה כשאיפה, שלכל ילד תהיה תוכנית אישית. תוכנית אישית זה בעצם כלי להעמקת ההיכרות של הילד עם עצמו ועם הסביבה שלו ושלנו איתו. וזה נשען על המקום הלימודי, החברתי והרגשי. ולכל ילד יש בעצם את המטרות שלו, את היעדים שלו, את התוכנית, לפי איך שהוא, מה שהוא היה רוצה לקדם ולחזק ולהתפתח, בחיבור עם המלווה או מלווה של התוכניות האישיות שלו. והתוכנית הזאת מלווה לאורך השנה או לאורך השנים. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה לפתח אצל הילדים את המודעות שלהם כלפי עצמם ולהגיד, כן, אני יכול להגשים דברים שחשובים לי, הנה הדרכים שעובדות לי, הנה השותפים שלי לדרך, בעצם לבנות את העצמאות שלהם, וזה לא משנה מה הקושי או מה המגבלה, או מה, זה ממש לא משנה הסיפור, אלא רק להגיד, כן, יש לי דרך שאני יכול לבנות אותה.
זה כל כך רלוונטי לכל בן אדם, זה לא קשור גם לילדים. איך אתם עושים את זה? איך עוזרים לנתח את ה...
ילד בכיתה א'.
אז באמת יש לזה תוכנית שהיא מאוד מאוד סדורה, זה אחד הדברים, כשהצטרפנו לבית ספר המכיל, אז אחד המורים בבית ספר התקשר ואמר לי, עידן, אנחנו הולכים על זה, אנחנו חייבים להתחיל מתוכניות אישיות. אמרתי לו, הוסמכת סרג'ו, סע, יאללה, תוביל. ובעצם התחלנו לפתח את העניין הזה, ו... אינקלו התחברו לזה, והיום אני חושב שבאינקלו אחד הדברים הכי מובילים זה הסיפור של התוכניות האישיות, יש על זה הרבה עבודה. אז תוכנית אישית בעצם נשענת על, אחד על המקום של היכרות, על העולם של הילד. לא משנה מה, הילד הרי בבית ספר ובבית הוא אותו אדם, פיזית הוא אותו אדם עם אותם מחשבות ורגשות, אני לא רוצה לנתק את זה, אז אני אומר, קודם כל יש את העולם של הילד, בוא נכיר. זה לא לוקח 5 דקות, זה ongoing, כן? זה לכל החיים. תמיד אני מגלה עוד דברים חדשים. הדבר השני זה הלמידה שלי. איך אני לומד? מה עובד, מה לא עובד? עם חבר, בלי חבר, באוזניות, בריצה. בוא נלמד מה עובד. תחומי עניין וכו'. ואז מתוך זה אנחנו גוזרים כוונות. כוונות זה איזשהו מצפן כזה שהילד אומר, יחד עם המבוגר שמלווה אותו, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתפתח, להתקדם, אני רוצה ללכת ל... לא משנה, ספורט, אנגלית, שיהיו לי יותר חברים, לא אכפת לי. בסדר?
זה הילד אומר?
הילד יחד עם המבוגר. כלומר, פעם הייתה תפיסה שהמורה במרכז, אחר כך הגיעה תפיסה שהילד במרכז, אנחנו אומרים המפגש במרכז. זאת אומרת, האמת נמצאת בחיבור ביני לבין הילד. היא לא שלי. אם הילד לא קורא, ואני אומר, טוב, הוא צריך להתקדם בקריאה, והילד עם אפס מוטיבציה להתקדם בקריאה, מה זה יעזור שאני אכפה עליו את זה? הוא לא רוצה לזוז מילימטר. אבל אם הילד אומר, הייתי רוצה לקרוא יותר טוב, ואני אומר, אוקיי, אני איתך בתוך זה, כי אני חושב שזה נכון, אז אנחנו יכולים לבנות תוכנית שאפשר גם ללוות אותה. עכשיו, אם הילד אומר, אני רוצה לקרוא יותר טוב, ואני לא חושב שהוא צריך את זה בכלל, אז... יכול להיות שאני אלך איתו, ויכול להיות שאני אגיד לו, בוא נעשה אולי משהו אחר, ובסוף משהו צומח, כלומר, הדיאלוג הזה מייצר משהו. ואז בעצם הילד נכנס לאיזושהי תוכנית אישית, שההורים שותפים, ולפעמים גם עדיף, גם פעילים בתוך זה, ובהסתכלות כיתתית נוצר לי מין מיפוי כזה, שהילד הזה ככה, והילד הזה ככה, והילד הזה ככה, ויכולים להיווצר גם כל מיני חיבורים. אם אני רוצה להתקדם בכדורגל, ואתה רוצה להתקדם בכדורגל, ואתה בכיתה ו' ואני בכיתה א', אז אולי אתה תחנוך אותי בכדורגל, ויווצר מזה גם משהו לשנינו, איזושהי עצמה משני הכיוונים.
זה ממש, אז זה המון עבודה, נראה לי.
המון עבודה. זה המון עבודה, ואני יכול להגיד שאחד הדברים שאנחנו פחות טובים בו, כי לא הכל, כן, אני סיפרתי רק זה.
את השאיפה.
את השאיפה, אז אחד הדברים שבאמת קשים לנו זה... להיות מספיק מפורשים בעניין הזה. היום...
אני אומר, זה המון עבודה, אתה יודע, בני, זה לוקח אותי לעניין של פיתוח עובדים.
אני חושב על זה כל הזמן.
כמה זה קשה.
אנחנו נורא מרוכזים בעצמנו. אנחנו בדיוק בתקופה הזאת בחברה, שנותנים משובים, בונים תוכניות העצמה כאלה, ומנסים להבין יחד לאן נכון להתפתח. וזה... כאילו, אני, בגלל זה גם אמרתי קודם, זה כל כך נכון לכל אחד, לא רק לתלמידים.
אז אני אגיד לך שכשהתחלנו להיות בית ספר מכיל לפני 4 שנים, היה ברור לנו שתוכניות אישיות צריכות להיות גם למורים.
לגמרי.
ולקח לנו שלוש שנים, ועכשיו יש גם תוכניות אישיות למורים. זאת אומרת, יש, אנחנו קוראים לזה חממה, יש קבוצה אתרוגנית של המטפלים והמורים בבית ספר, שמלווים על ידי מנחים איתם בית ספר, ובעצם אנחנו בונים תוכניות אישיות יחד עם המורים, כי כל מורה יש לו גם את הדברים שהוא היה רוצה להתקדם מבחינה מקצועית, פתחות מקצועית או אישית או חברתית, ואם הוא רוצה ללכת ללמוד יוגה, סבבה, זה חלק מהתוכנית האישית שלך. לא אכפת לי אם זה משרת אותי או לא. יש דברים שכן אכפת לי, אני רוצה שאתה תתפתח גם מבחינה מקצועית בבית ספר, בוא נראה מה הדרך שלך. ובעצם אם היום יש ל... אם אני מסתכל על קהילת בית הספר, אז הרוב המוחלט של קהילת בית הספר, יש פחות באמירה תוכנית אישית. וזה מייצר גם מודלינג. בעצם המורה שהוא מונחה על ידי מישהו, והוא רואה מה זה להיות בתוך קבוצה של אנשים שונים, עם רצונות שונים וזה, והוא מפתח את התוכנית האישית שלו, הוא אחר כך יודע איך לעשות את זה יותר נכון, ברמה הכי פנימית, לא ברמת לימדתי אותו איך לעשות את זה. אז רציתי להגיד רק שהיום עשיתי איזשהו שאלון שבודק, אנחנו מנסים להעריך את התהליכים שאנחנו עושים, אז עשינו איזשהו שאלון גם למורים וגם לילדים, על שייכות, מסוגלות ותוכנית אישית. ואחת הילדות היום, יש שם שאלה, האם יש לך תוכנית אישית, כן או לא. אז היא אמרה לי, מה זה תוכנית אישית? ואז ילד שישב לידי על מחשב אחר, הסתובב ואמר לה, לכולם יש תוכנית אישית. ואז היא אומרת לי, אני לא יודעת מה זה תוכנית אישית. אז לי נורא חשוב שהם ידעו שתוכנית אישית, כאילו שהם יקראו לזה בשם. אז אמרתי לה, אם את לא יודעת מה זה, אז כנראה שאין לך.
למה חשוב לך?
כי המפורשות היא חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו עושים תהליכים עם הילדים, או עם ההורים, ונוצר פער בין הכותרות שלנו והאמירות שלנו החוצה, לבין מה שקורה בשטח. וחלק מהפער הזה נובע פשוט בגלל שהשפה לא מתחברת, ואני רוצה שהשפה תתחבר. זה גם, אני לא אומר זה הדבר היחיד, אבל זה קורה גם...
כי לפעמים אנחנו חיים בעולם של כותרות.
גם, נכון. אבל אני לא חי בעולם של כותרות. אני חי בעולם של המעשה. ואני רוצה שהילד יוכל להגיד, כן, יש לי תוכנית אישית, ואני גם יודע את מה שעידן אומר עכשיו בשיחה הזאת, אני רוצה שילד יישב כאן ויוכל להגיד את אותו דבר. ואז אני יודע שהצלחתי. כי אם הוא לא ידע להגיד את זה, אז מה זה משנה? אז שאלתי אותה, יש לך תוכנית אישית? אז היא אמרה לי, לא יודעת. אמרתי לה, האם יש לך מפגש עם המורים שלך על מה שחשוב לך, מה שהיית רוצה לקדם, על הדברים שאת חזקה? אז היא אמרת לי, כן, כן, בטח. אז
יש לך.
כן, אמרתי לה, תני דוגמה. ואז... מה שקורה, ואנחנו נופלים על הקודת הזאת, אני אומר את זה כי לכל חלום יש בסוף את ההתגלמות במציאות. הרבה פעמים מה שקורה זה שהם מבינים תוכנית אישית כמשהו שהם יוצאים מהשיעור לעשות משהו. Mm-hmm. קבוצת העצמה, פעילות מסוימת, מפגש עם מטפל, חונכות, איזה. ואז אנחנו מפספסים בעצם שהתוכנית האישית זה הנתיב הזה שאני בונה, שהוא מורכב מכל מיני דברים, גם מיציאות לכל מיני דברים שהם ייחודיים לי, אבל גם מתוך, לא יודע מה, להתארגן לשיעור. זה יכול להיות חלק מתוכנית אישית. אתן לכם דוגמה שהייתה לי לפני חודשיים. יש לי בדיחה לא מצחיקה שאני צוחק עם הילדים, אנחנו יוצאים להסעות בסוף יום, ואני אחת לשבוע תורן הסעות, ואז ילד רוצה לנסוע לילד אחר, והוא מביא פתק מההורים, ותמיד אני מסתכל על פתק, ואני אומר להם, אני לא מרשה לכם, וזה נורא מצחיק אותי. והם מסתכלים עליי, אוקיי, מה? ואז אחת הילדים, זה היה שנה שעברה, כשהיה אפשר לנסוע לילדים אחרים בהסעות, ואז אחת הילדות, אני מספר לה את הבדיחה על המצחיקה, ואז היא אומרת לי, אבל עידן, אתה לא מבין, זה בתוכנית האישית שלי, אני אחת לשבוע אני נוסעת לחברה ביישוב אחר, כי אני חייבת להרחיב את מאגר החברים שלי. אמרתי, אם זה בתוכנית אישית. עכשיו, זו דוגמה של הצלחה. בסדר? כאילו, היא מבינה, זה הוטמע אצלה, היא מדברת בשפה הזאת, אז זאת הצלחה.
אבל ילד בכיתה א', ב', ג', יודע להבין את זה בכלל?
אנחנו עושים את זה מותאם גיל. Mm-hmm. בכיתה א' בדרך כלל זה יותר סביב ההיכרות והלמידה המשותפת. זה כן מתבטא אפילו באיך באתי הבוקר עם כל מיני אימוג'יז כאלה, והילדים יכולים לשים חייכן או פרצוף עצוב וזה. סתם אפילו לראות שאני באתי שמח ואתה באת שמח, איזה כיף לנו. זה להתחיל מדברים כאלה של לפגוש ולראות את הסביבה ולהכיר בה. והם כן יודעים להגיד מאוד מאוד ברור, דווקא הצעירים לרוב יודעים להגיד מאוד מאוד ברור, כי הם עוד לא נשחקו, מה הם רוצים. והם גם לא מקובעים בתפיסות בית ספר, כאילו הם לא הלכו לחשבון בהכרח. אבל הם יגידו, כן, הם יודעים לרוב להגיד, יש את אלה, אנחנו יודעים, שפחות מדברים, פחות זה ברור להם, לא יודעים, גם לא יודע, זה תשובה טובה, כי חינוך לא נעשה רק עכשיו. אחרי לא יודע, יגיע מתישהו יודע, נכון? ואז אני אוכל לצייר את המהלך הזה. כאילו היום כשהילדה אמרה לי, אין לי תוכנית אישית, לא הרגשתי כישלון, כי אני אחזור לשאלון הזה בסוף שנה. אני רוצה לראות אם הפעולות שאנחנו עושים מקדמים אותנו לאנשהו, ואם הילדה הזאת כמקרה פרטי התקדמה, ואם כל הארגון כמקרה כללי התקדם בפרמטרים שאנחנו הגדרנו. בואו נראה אם אני עושה את מה שאני מספר.
אז אני רוצה לשאול משהו, כי בסוף אתה אומר, לומדים מה מתאים לכל אחד, אבל כדי ללמוד מה מתאים לכל אחד, זה הרבה פעמים לנסות משהו ולראות את התגובה, כן? עכשיו, אי אפשר לנסות הכל, אז השאלה היא מה, אני מניח שיש לכם איזשהו ארגז של דברים שאתם מנסים, נכון? ולפי זה רואים. אז עד כמה הארגז הזה רחב? בסוף הוא מוגבל במה המורים בבית הספר יודעים לתת. אז איך זה בא לידי ביטוי?
אז זה מתבטא בשני מישורים. אחד, הילד פוגש מגוון של מבוגרים לאורך השנים, ויכול להיות שהשנה בכיתה א' הוא פגש דברים מסוימים, ושנה הבאה, עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים, הוא יפגוש דברים אחרים. ויש גם עניין של בשלות. יכול להיות שעכשיו, אם אני אחשוף אותו למשהו, הוא לא יתחבר לזה, ועוד כמה שנים הוא כן יתחבר. אז אחד, חשוב לי שכל מבוגר בבית הספר יביא את עצמו. במלואו. וזה כבר מפתח להצלחה. בעצם, אני מייצר, או אנחנו בבית ספר, מייצרים איזושהי תשתית חינוכית, שתאפשר לדברים מסוימים לצמוח. זה כמו בצלחת פטרי כזאת, שגדלים חיידקים מסוימים, אתה מייצר סביבות מסוימות, מבחינת מזון או תרופות שאתה שם. אותו דבר בבית ספר, זאת העשייה החינוכית. אני מייצר סט ערכים מסוים, אני מייצר סביבה פיזית מסוימת, אני מייצר קוד חברתי או תפיסתי מסוים, ואז אני מסתכל מה צומח. ודברים גם צומחים לא טוב שאני רוצה להכחיד אותם, כן? כי אני לא מרוצה מהתנהגויות מסוימות או מכיוונים מסוימים, אבל באופן כללי, בשורשים, יש מקום לכל מבוגר להביא את עצמו לידי ביטוי. כל מבוגר. בסדר? לא רק המורים. אנחנו מדברים היום על שלוש קבוצות עיקריות, זה המורים, המטפלים והמשלבות, שהן בעצם הסייעות החינוכיות ש...
אני רוצה להכניס את הרגע, את הזווית ההייטק. משהו שאנחנו ככה מתעסקים בו הרבה, זה חינוך טכנולוגי. ואם נחבר את זה גם לעניין הזה של מה ארגז הכלים, איך בודקים מה מעניין כל אחד, האם זה גם משהו שיש אותו בסילבוס במרכאות?
אז זה משהו שהתחיל יותר לאחרונה. זה נורא מצער, אבל המורים הם בדרך כלל האחרונים בהתחברות לקדמה, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה.
רתיעה מסוימת או פשוט חוסר ידע?
זה יכול להיות קשור לדמויות שבוחרות לעסוק בחינוך. הרבה העניין של לפגוש את הילד ואת האדם, ופחות את המקום, אולי הטכנולוגי שלפעמים מרגיש לנו מנוכר. משרד החינוך משקיע הרבה מאוד משאבים בהכשרות ובהטמעה של נושאים טכנולוגיים. יש רכזת תקשוב בבית ספר שאמורה להטמיע גם מבחינה פדגוגית. אבל כמו כל דבר, זה קם ונופל על האנשים. אז בשורשים יש אנשים שמאוד חשוב להם לקדם את הנושא הטכנולוגי. קשה לרתום חלק מהמורים. אני יכול להגיד שהמורים הצעירים יותר, שגם מגיעים מהמכללות שיותר מתעסקות בזה, וגם הם עצמם יותר טכנולוגיים בגלל מה שקרה עם כניסת הסמארטפונים וכו', והרשתות החברתיות, אז מעצם זה שהם גדלו עם זה, אז הם שם, אז יש כאילו קהל שאפשר יותר לעבוד איתו. אנחנו הכנסנו שני דברים השנה, שני דברים שאנחנו מתעסקים בהם השנה, אחד לכיתות ג' ד', זה נקרא חשיבה מחשובית, סטודנטיות במכללת תועלות אל חי לומדות את זה כקורסים, והשנה הן מורות בבית ספר, הן עשו אצלנו תהליך הכשרה מסטודנטיות למורות, והן מלמדות חשיבה אלגוריתמית, סקרץ', לגו רובוטי וכולי, וזה משהו שאמור להתרחב. הכנסנו דרך קרן קרב, קנינו לפני כמה שנים, היה לנו תקציב, קנינו מדפסת תלת ממד, ובעצם היא עמדה בקרטון 3 שנים, כי לא היה מי שיעשה את זה, וגם לא היה לנו מקום איפה לעשות את זה. אז עכשיו יש מישהו שמתעסק בזה, ויש קבוצה קטנה של ילדים מזין חטא, שהם, כאילו, לא צריך להגיד, זה פשוט, זה עולם ומלואו. הנושא של אליפות הסייבר זה משהו שאנחנו ננסה השנה להיות יותר טובים בו, וזה משהו שמאוד חשוב לנו, וילדים כבר התחילו להתעסק בזה. הקמנו מרכז למידה שיש בו שילוב של גם מחשבים ודברים טכנולוגיים, מדפסת להתממד שם, אבל גם המון המון משאבים מתחומים שונים, ממדעים, מכל מיני חומרי גלם שאפשר לעשות איתם עבודה שהיא מאוד יצירתית. זה נמצא בתוך מבנה סדנאות, זה אזור מייקרים כזה שיש בו גם עבודה בעץ וגם טכנולוגיה וגם אומנות, ובעצם זה לקראת, אנחנו בונים בעצם את הפדגוגיה הזאת, צריך להכשיר את המורים לזה לפרויקטים שהם מגוונים. וסתם היה איזשהו פיילוט ראשון שבכיתה ח' הם עשו, היו צריכים לבנות מודל של התא הביולוגי, כל אחד יכל לעשות את זה בדרכו, והייתה קבוצה של בנות שנכנסה למרחב מייקרים הזה, ובנתה מודל של תא מכל מיני חומרים, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים שיקרה. אבל זה דורש קפיצה מאוד גדולה אצלנו המבוגרים. כלומר, זה איזשהו סוויץ' לצאת
איזשהו חסם שנמצא,
חסם שלנו. וגם להגדיר מהי למידה. הסיפור של למידה זה משהו שיושב לנו, אוקיי, בוא נעשה עמוד 70 עד 78 בספר. עם האבא היום למדתי, היום הלכנו לטיול, לא למדנו כלום.
גם מבחינת תפיסה של הורים, אתה אומר. זה לא
של כולנו, כן. כולנו. זה הורים, הורים, ילדים. עכשיו אני אומר, ילד לפעמים בטיול לומד הרבה יותר דברים, אני יכול להגדיר אותם ממש מהדברים שהם למדו, לא רק עניין של חברתי, אלא ממש דברים שהוא למד, על עצמו, על הסביבה. ואנחנו יודעים שילדים כששואלים אותם מה אתם הכי אוהבים בבית ספר, אז הם אומרים את ההפסקה, ואנחנו אומרים למה? מה אתם מפסיקים שם? אז בעצם השיעור הוא ההפסקה, כי בהפסקה הם חיים. אז יש איזשהו רצון להבין מה קורה בהפסקה הזאת, שהוא כל כך יקר עבור, לדעתי, כל הילדים בעולם, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה אותו בתוך שהוא יהיה מרחב למידה. וזה האתגרים שעומדים לפתחנו, שהם יאפשרו באמת לתת מענה גם לילדים עם הצרכים מיוחדים ולמגוון הגדול של הילדים, כי אני רוצה לייצר שוב את התשתית הזאת, את המצע הזה, שיאפשר לכל אחד לגדול ולצמוח בו ולייצר את האינטראקציות הנכונות, כי ההבנה שלי שהלמידה מתקיימת, אני לומד משמע אני קיים, זאת אומרת, הלמידה מתקיימת בכל מרחב, רק אני צריך לתת לאפשרות הזאת לקרוא, ולא להחריג כל הזמן דברים שאני קורא להם לא למידה. וזה מאתגר מאוד לנו המורים. רגע,
כן.
ולא אמרנו על המשקפיים של המציאות הרבודה, נכון, היית צריך אוקולוס, להזכיר לי.
נכון, אוקולוס לאחרונה.
אז הבאנו איזה בחור שהוא חבר מהמרכז, והוא הוא אומן, הוא צייר, והוא היום הוא בעיקר מוכר ציורים דיגיטליים NFT, וזה מזה עושה את הכסף. אבל הוא מורה בבית ספר חינוך מיוחד במרכז, והוא עובד הרבה עם משקפיים של מציאות רבודה. אמרתי לו, בוא לבית ספר, תפגוש אותה, אנחנו רוצים לראות מה זה הדבר הזה. איך אנחנו יכולים להטמיע את זה ולהכניס את זה? אנחנו רואים שהרשת היום הולכת לכיוון מאוד מאוד חזק של המטה ושל העולם הזה. וזה משהו שאנחנו בתהליך פיתוח שלו, כלומר זה ממש איזשהו משהו ראשוני שאנחנו מבינים שההתאמות של הילד בתוך סביבה, יש לה אפקט מאוד מאוד חזק גם ברמה החושית וגם ברמה התפיסתית, והיא פורצת חסמים שיש לילדים או לאנשים, ואם אנחנו עובדים זה נכון, דרך אגב יש המון חומרים חינמים היום, ברשת שאפשר להיכנס אליהם, וגם חומרים בתשלום. מכללת תועלות תל חי מפתחת דברים כאלה בעצמה.
זאת אומרת, הפדגוגיה עוברת ל... וזה זמין. זאת אומרת, במקום פעם מורה היה עכשיו שהוא הייטקיסט בזה שהוא עושה מצגת, פרזנטציה, פה אתה אומר, הוא יעשה שיעור במציאות רבודה, תלמידים חמודים, לא מציאות רבודה, וירטואל ריאליטי, תוציאו את האוקולוס שלכם, כולם שמים על העיניים, ו...
ותתחברו. בואו נתחבר כולנו בפרטנון, באתונה. צאו לדרך. יותר מזה, אני נותן מבחן כדי...
אני מספיק משקפיים, נראה לי.
נכון. אבל זה לא יהיה...
בוא נתחבר בתורות.
נכון, זה לא יהיה בכמויות גדולות, אבל אני כן יכול לחבר את זה למקרן בכיתה, ושכולם יראו מה אני רואה או מה אתה רואה, אבל אני יכול להגיד שזה יכול להיות גם כלי מדידה מצוין, כלי ערכה מצוין, כי במקום שיהיה עכשיו מבחן שמספר על ההיסטוריה של יוון, או מתמטיקה, או לא משנה מה, אני אומר לילד...
תדריך אותי.
תבנה.
אה, תבנה.
תבנה. עכשיו תייצר לי סביבת למידה, זה המבחן שלך. כי בשביל המורה הכי טוב, התלמיד הכי טוב הוא המורה. אז אני יודע שאם הוא בנה את זה נכון, אז הוא הבין את ה...
יש נגיד פרויקטים היום, עזוב הרגע מציאות מדומה, יש פרויקטים שהיום התלמידים עושים במחשבים, סתם, מיינקראפט, לבנות, מה שאמרת, לבנות במציאות מדומה, לבנות במיינקראפט, זה משהו שקורה?
לא.
למה?
אני לא יודע עדיין לעשות את זה.
אתה אומר, שוב, זה חוזר למורים.
זה חוזר להכשרה שלנו. ואני יכול להגיד לכם
שיקרב... לא, אבל לתת לתלמידים, הנה. קחו, תעשו פרויקט בנושא, אמרת, לבנות תא. תעשו איך שאתם רוצים.
אין לנו מושג בזה. אנחנו אפילו לא יודעים לפתוח את הפתח הזה, ואני חושב שזה החסם העיקרי הוא אצלנו. כי, איך אמר לי המורה הזה, זה לא מספיק שאתה תביא משקפיים של מציאות רבודה לילדים. אתה חייב להתנסות בזה. אתה חייב לחיות את זה. אתה צריך שיהיה לך כזה בבית. לא כי הוא... סוחר בזה, אלא הוא אומר, אם אתה לא חי את זה, אם אני לא משחק מיינקראפט, אני לא יכול לתת לך משימת מיינקראפט. זה לא אותנטי. מאוד חשוב בחינוך, אחד הדברים הכי אולי שעוברים מסך, זה המקום של האותנטיות. אני כאיש חינוך, מה האותנטיות שלי? כשאני אפגוש ילד מהמקום האותנטי, זה יעבוד, המפגש
יהיה אמיתי. אני שואל מהצד השני, יש ילדים... אבל אני אומר... נגיד שיש ילדים שכן משחקים במיינקראפט. תלמידים אצלכם שהם משחקים במיינקראפט. אתה לא אומר להם, בואו תבנו את זה במיינקראפט, אתה אומר, תבנו את הפרויקט איך שאתם רוצים. השאלה אם ילדים כאלה שהם משחקים כבר במיינקראפט, הם נמצאים שם, האם הם יבואו ויבנו את זה שם, או אתה אומר, אין בכלל סיכוי שזה יקרה, כי אין מישהו מהצד השני, מהמורים שבכלל יודע להבין מה הם עשו שם.
זה גם זה, וגם זה שהילד אצלו במוח לא ייווצר חיבור בין הפן שלו אחרי צהריים, שהוא נמצא שם 5 שעות, כן. לבין שיעור מדעים בבית ספר. אין שום חיבור בין שני העולמות האלה. אחריות על הגשר...
אלא אם מייצרים את החיבור בבית ספר.
אחריות על הגשר היא עליי.
כן. דיברנו, התחלנו מזה, דיברנו על הכלה. יש לך איזה שהם טיפים של כלים להכלה?
אז כשאני פוגש ברחוב אדם... שאני יכול להגדיר שהוא שונה ממני מאוד, עם מגבלה כזאת או אחרת, כי זה מה שיצוץ לי, על כיסא גלגלים, או הולך עם מקל, או לא יודע, לא משנה מה, אז יקרו בדרך כלל 2 תגובות אוטומטיות. אחת זה התעלמות, כדי לא להביך אותו, כי אני לא יכול להתמודד עם זה, כי מה אני יכול לעשות? הוא, לא יודע, הוא הולך ברחוב עם מקל, הכל בסדר, מה... והדבר השני זה התעלקות. לפעמים
נוצר... בוא אני אעזור לך.
כן, בוא אני אעזור, בוא אני אציל אותך. זה לא אני אעזור לך, בוא אני אציל עליך, בוא אני אציל אותך כי אני, כי אתה לא מסתדר. ודרך המלך היא ביניהם. היא יכולה להיות לגש לבן אדם, לשאול אותו, אני יכול לעזור לך? כן, כן, לא, לא. אבל לפתוח את הערוץ תקשורת הזאת הכי פשוט, כמו שהייתי עושה עם כל אדם אחר. לא ממקום פטרוני מתנשא, לא ממקום מתעלם, מתוך זה ששני אנשים נפגשים, ואולי אתה צריך עזרה, ואולי לא. אנחנו יודעים שאצל הישראלים הרבה פעמים יש איזה משהו שישר נותן עצות ושתלטן כזה, כן? אתה הולך עם הילד בעגלת תינוק, והוא קצת לא מחוסה והוא מסתנבר, ישר קופץ איזה או קופצת מישהי, וישר מתחילה לחנך אותך כמה אתה פוגע בילד. אז לא, לא כזה, לא להעיק, אבל להיות פשוט אנושי.
מעולה. נסיים בזה.
נראה לי. כן, להיות אנושי נראה לי. לגמרי. אז אנחנו עושים כל תוכנית עם שיר. אמר לה שאתה המוזיקלי שלך נתקע אי שם בשנות ה-40 של המאה הקודמת. מה בחרת, עידן?
בחרתי מאלבום של חברים של נטשה, שינויים בהרגלי הצריכה, את השיר מיליונר.
אם כבר לבד.
אם כבר לבד, כן. שאני קורא לו מיליוני אנשים לבד. שזה בעצם כנראה
החיים ש...
כן, החיים ש... כן, אבל זה בעצם החיים שלנו, כי אנחנו מרגישים לבד. אבל אם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה.
מעולה.
תודה.
תודה רבה.
תודה, עידן.
לא כמו בעבר, ולא כמו שדובר, הכל עומד, לא זז. עצב גשם אהבה, לא משנים דבר, מה שעומד. שהוא נגמר אהבה רחוקה ברכבת תחתית שחוצה בלונדון איזו שהיא כיכר לי כותבת צדקה עכשיו מתי אתה בא מיליוני אנשים לבד ואם ולבד שיהיה בתנועה שנתחמם שלא נקפה שלא נשתגע מיליוני אנשים לבד ואם ולבד שיהיה בתנועה שנתחמם שלא נקפא שלא נשתגע זה משתנה אבל לאט ומשנה כל כך מעט איפה אני ואיפה את? את לא כאן, את בראש, את ברכבת תחתית ואולי את בכלל לא אמיתית והמצאתי שקר ושאכפת לך מתי אני בא? מיליוני אנשים לבד ואם ולבד שיהיה בתנועה שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע מיליוני אנשים לבד ואם ולבד שיהיה בתנועה שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע